slave, solidos shashuoi. All the words of vanity, beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי וחודש טוב ומבורך. יום שלישי, א' בסיוון, ראש חודש סיוון, ה' אלפים תשע"ט, מסכת בכורות, דף ממחת. הם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, בשנת בית אלפים תמ"ט לבריאת העולם, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה, באו מדבר סיני. בראש חודש חנו במדבר סיני מוכנים לקבלת התורה. ואיחן שם ישראל נגד ההר כאיש אחד בלב אחד. אבל שאר כל החניות בתרעומת ובמחלוקת. יש גם מחלוקת שהיא לשם שמיים ואפשר לזכות גם על ידה לכל המעלות, חוץ מקבלת התורה. אין זוכים לקבלה אלא אם כל ישראל הם באהבה ובאחווה ובשלום וברעות. כשם שאין נישואין אלא על ידי שלום ואהבה, כך היא התורה, מורשה. אל תקרי מורשה, אלא מאורסה. בחודש השלישי דרש אותו הגלילי לפני רב חיסדא, ברוך אלוקינו שנתן תורה משולשת, תורה, נביאים כתובים, לעם משולש, כהנים לוויים ישראלים, על ידי המשולש, משה רבינו שהוא שלישי לבטן אמו, ביום השלישי, כדכתיב והיו נכונים ליום השלישי, בחודש השלישי. דברי הגמרא במסכת שבת דף פ"ח עמוד א'. החודש השלישי האמור כאן לא בא לסתום אלא לפרש שבראש חודש היה, כי יום זה מוכן לשלום ולאחדות בין איש לרעהו, ולכריתת ברית שלום ואהבה בין ישראל לאביהם שבשמיים. 12 הימים הראשונים של חודש סיוון נשתנו לעילוי משאר ימי החודש. היום הראשון הוא ראש חודש, היום הזה, ודינו כשאר ימי ראשי חודשים. ארבעת הימים שבין ראש חודש לחג, אכל בשישי בו, כבר עסק משה רבינו בהם בעניין קבלת התורה עם אבותינו. בשישי בו חג השבועות ובחוץ לארץ גם שביעי, כדין כל החגים שעושים שם שני ימים. השביעי בסיוון הוא יום תבוח, שביום זה היום מקריבים את קורבנות עולת הראייה שהביאו העולים לרגל, כשחל שבועות בשבת ואין הקרבת קורבן יחיד. דוחה שבת, ועוד חמישה ימים שגם בהם הקריבו את קורבנות הראייה, אלה שלא הספיקו להקריבם בחג. שהרי קורבנות אלו יש להם תשלומים כל שבעה, נמצא שי"ב ימים אלו נתקדשו יותר משאר ימי החודש. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, ראש חודש סיוון תשע"ט. עם ישראל מתכונן לקבלת התורה, ומה יותר טוב לעשות זאת דרך תלמוד התורה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא יכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי יד דוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנה אני רוצה ללמוד. כדי שהביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר הוא פרק השינון הסיכום והחזרה על אשר למדנו בדפינו היומי את אמול, והוא היה דף ממ"ז במסכת בכורות. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. הנה עוד פעם השאלות עם התשובות. שאלה הראשונה על דף ממ"ז הייתה: גר שהיו לו בנים ונתגייר, האם הבן שנולד לו אחר כך נחשב כבכור? והתשובה לרבי יוחנן עניון נחשב כבכור ולריש לקיש נחשב כבכור. שאלה שנייה, לביאה שהיא ילדה מישראל, האם פטור בנה מחמישה סלעים ומדוע? והתשובה, לרב פאפה אינו פטור שכן כתוב לבית אבותם, הרי שהולך אחר אביו. למר בריידר רב יוסף פטור שכן, הוא שונה לגבי פדיון הבן, שכתוב בו פטר רחם, וכיוון שיצא מרחם, לביאה הרי הוא פטור. שאלה שלישית, כהן שמת והניח בן חלל, האם חייב לבדות את עצמו? התשובה, אם מת לאחר 30 יום, לכולה אלמה אינו חייב לבדות את עצמו. אם מת בתוך 30 יום, לרבא אינו חייב, ולרבא ברבונה חייב. שאלה רביעית, לרבי ינאי, אי מתי יכולים הספיקות לכתוב הרשאה, ואי מתי אינם יכולים? והתשובה, אם הוקרו ולבסוף נתערבו כותבים, ואם לא הוקרו, אין כותבים. שאלה חמישית, היוצא דופן והבא אחריו, האם בבחור לנחלה או לכהן? והתשובה לתנא קמא, אינם בחור לא לנחלה ולא לכהן, ולרבי שמעון הראשון בחור לנחלה והשני לכהן. שאלה אחרונה, דף מ"ז, מניין מתמעט לתנא קמא שהראשון אינו בחור לנחלה? והתשובה לרש"י, מכך שכתוב ילדו לו, וזה אינו בדרך לידה. לתוספות, מזה בלבד אין למעט יוצא דופן, אלא זו גזרה שווה מאישה כי תזריע וילדה זכר, שנתמעט יוצא דופן כיוון שצריך ממקום שמזרעת. אלה הם מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף ממזיין במסכת בחורות. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וריאה אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי, א' בסיוון תשע"ט, ראש חודש סיוון תשע"ט, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, תלמוד תורתנו בדף ממחת, במסכת בחורות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ממזיין עמוד ב', 14 שורות לפני סוף הדף, מן המשנה הפותחת במילים איזהו בחור לנחלה ולכהן. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. משנה הזו מבארת מתי הוולד הוא בחור לנחלה ולכהן, למרות שהיא פילה אימו, ומתי אינו בחור כלל, אף שזו הלידה הרגילה הראשונה של אמו. אומרת המשנה בדף ממזיין עמוד ב', איזהו שנחשב בחור בין לנחלה ליטול פי שניים בירושת אביו, ובין לכהן שצריך לתת לכהן את פדיונו חמישה סלעים, ואף שקדמה לו לידה אחרת. מבארת המשנה אישה מפלת שפיר, אור שיש בו צורת ולד, והוא מלא מים או מלא דם או מלא גנינין, שיש בו הרבה גוונים. וכן המפלת כמין דגים, וכן המפלת כמין חגבים, או כמין שקצים ורמסים, שיציאתם אינה נחשבת לידה לעומת לידת שאר צורות של בעלי חיים. וזאת כיוון שבבריאתם של אלו לא נאמר לשון יצירה ואינם נחשבים ולד, כמבואר במסכת נידה דף רב ב' עמוד ב', שאין נחשב ולד של אדם אלא אם יש לו צורה של אחד מאמינים שנאמר בהם לשון יצירה, אבל בדגים וחגבים לא נאמר לשון יצירה, ולכן המפלת ולד כצורתם אינה טמאה לידה, והמפלת עובר עד לאחר יום 40 מעת שהתעברה שאינו נחשב ולד, כיוון שצורת הוולד נשלמת רק אחר שעברו 40 ימי עיבור. בכל האופנים הללו הבן הראשון הבא הנולד אחריהם נחשב בחור בן לנחלה ובן לכהן, כי מה שהפילה הם לפניו לא היה נחשב כוולד, ולא היה הוא ראשית עונו של אב וגם אינו פטר רחם של האם, וטעון פדיון אצל הכהן. מביאה המשנה אופן בו הדין שאינו בחור כלל. ולד ראשון שהוא יוצא דופן, שלא נולד דרך פתח הרחם, אלא הוצא דרך חתך בדופן בטן אמו, והבן הבא אחריו, הנולד אחריו, שיצא דרך הרחם, שניהן אינם נחשבים בחור לא לנחלה, אינם נוטלים פי שניים בירושת אביהם, ולא לכהן, אין צריך לבדותם אצל כהן. רבי שמעון אומר, הראשון שיצא דרך דופן בטן אמו, הוא בחור לנחלה ונוטל פי שניים בירושת אביו, והשני שנולד אחר היוצא דופן נחשב בחור לעניין שצריך לבדותו בחמש סלעים. זוהי המשנה שלנו בדף ממזיין עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את קטע הגמרא הקצר שאחרי המשנה. שנינו במשנה שוולד ראשון שהוצא דרך דופן בטן אמו, וגם הוולד הנולד אחריו, לדעת תנא קמא, שניהם אין להם דיני בחור. לא לגבי ירושת חלק בחורה בנחלת אביהם, ולא לגבי חיוב פדיון בחמש סלעים. ומבארת הגמרא את המקור לדינים הללו. הוולד הראשון שיצא דרך דופן לנחלה לא נחשב כבכור, משום שלגבי ירושת בכורה, וילדו לו בעינן, צריך שיוולד הבכור דרך לידה. וכיוון שוולד זה לא נולד דרך לידה, שהרי הוצא דרך דופן ולא דרך פתח הרחם ככל לידה, לפיכך אינו מקבל חלק פי שניים בירושת אביו. לעניין חיוב פדיון בכורה בחמש סלעים נמי לא נחשב היוצא דופן כבכור, שכן פתח רחם בעינן. צריך שיוולד דרך פתח הרחם, שנאמר בפרשת פדיון הבן, קדש לי כל בכור, פטר כל רחם, וזה לא יצא דרך פתח הרחם, ולא יתקדש בבכוריו, הוולד הנולד אחריו, שהוא וולד שני, לנחלה לא נחשב כבכור, משום שראשית עונו בעינן, הבא לירש חלק בכורה צריך שיתקיים בו, מה שנאמר בפרשת נחלה, כי הוא ראשית עונו לא משפט הבכורה, וזה אינו ראשית עונו, כי קדם לו היוצא דופן שהוא וולד גמור, ולעניין חיוב פדיון בכורה בחמש סלעים נמי לו, גם לא נחשב הוולד השני כבכור, משום דקסבר, סובר תנא קמא. מישהו בכור רק לדבר אחד, כגון הוולד הזה שיצא ראשון מרחם אמו ונחשב בכור לרחם, אבל אינו בכור לוולדות, כי אחיו שיצא דרך דופן בטן אמו קדם לו, לא אבי בכור, הוא לא נחשב לבכור, גם לא לעניין חיוב פדיון הבן. מביאה הגמרא את דברי רבי שמעון במשנה ומבארת את המקור לכך. רבי שמעון אומר, הראשון שיצא דרך דופן הוא בכור לנחלה ונוטל פי שניים בירושת אביו, והשני שנולד אחר היוצא דופן נחשב בכור לעניין שצריך לפדותו בחמש סלעים. ומבאר את הגמרא רבי שמעון לטעמי, רבי שמעון אמר את הדין הזה כפי שיטתו בעניין אחר. ואמר במסכת כריתות דף זין עמוד ב' לגבי תומת לידה, על הנאמר בפסוק בספר ויקרא פרק י' ב' פסוק ה', ואם נקיבת תילד ותמאה שבועיים כנידתה. המילה תילד מיותרת, משום שכבר נאמר קודם לכן וילדה זכר. ובא לרבות שגם אם הוולד היה יוצא דופן, לידתו נחשבת לידה גמורה, ואימו תמאה לידה, והוא הדין לעניין נחלה. אף שאין הבכור מקבל חלק בכורה, אלא אם נולד דרך לידה, לידת יוצא דופן נחשבת לידה גם לעניין זה. והוולד השני שנולד אחר היוצא דופן נחשב בכור לעניין שצריך לפדותו בחמש סלעים. משום שרבי שמעון כסבר, רבי שמעון סובר בכור לדבר אחד, כגון וולד זה שיצא ראשון מרחם אמו ונחשב בכור לרחם, אבי בכור נחשב בכור לעניין חיוב פדיון הבן. רש"י מבאר שהוולד הראשון אף על פי שגם הוא בכור לדבר אחד, שהרי הוא הבכור בין הוולדות, מכל מקום אינו נחשב כבכור לעניין פדיון הבן, משום שלא חייבה התורה בפדיון, אלא פטר רחם שקדש בצאתו מרחם אמו. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף ממחת עמוד א'. חיוב חמישה סלעים של פדיון הבן הוא ככל חיוב ממון, ובמקום ספק, פטורים הבכור ואביו מנתינתם לכהן כדין כל ספק ממון שמכריעים בו לטובת המוחזק והמוציא מחברו עליו הראיה. למרות שמלבד החיוב הממוני שישנו בפדיון הבן, יש בו גם מצוות פדיית הבן. מכל מקום חיוב המצווה וקיומה הוא רק על ידי נתינת כסף שמחויב לכהן בחוב ממוני של מתנת כהונה. אבל אם נפטר מחוב הממון משום דין המוציא מחברו עליו הראיה, גם אינו מחויב במצוות פדיון הבן. כך מסביר רבי שמעון שקופ בספרו שערי יושר. המשנה שלפנינו דנה בכמה אופני ספק בחיוב זה. אומרת המשנה בדף ח עמוד א', מי שלא ביקרה אשתו שעדיין לא ילדה אשתו מעולם, וילדה שני זכרים ולא ידוע מי מהם נולד ראשון, נותן האב חמישה סלעים לכהן, שהרי בוודאי אחד מהם הוא בכור. וכותב הרדווז שדין זה פשוט ואין בו שום חידוש, ולא נשנה אלא משום הדין שלאחריו. ועוד הוא כותב שהחידוש בדין הזה הוא, שאפילו שכבר משעת לידתם אי אפשר היה להבחין מי יצא קודם ומעולם לא נודע מי מהם היה בכור, חייב הבכור בפדיון. ולמרות שנתבהר ליל בדף ממזיין עמוד ב' שבחור שלא הוכר מעולם אין לו דין בחור לעניין נחלה, אבל בביור הגרא כתב שבאופן זה גם לעניין חובת פדיון הבן אין לו דין בחור. ולדבריו, דברי המשנה בהכרח אמורים רק באופן שבשעת לידתם הוכר מי מהם הוא הבחור, אלא שלאחר מכן התערבו או שנשכח מי מביניהם הוא הבחור. אומרת המשנה, דין שני, מת אחד מהן בתוך 30 יום ללידתם, האב פטור מפדיון הבן. שכן ייתכן שהבכור הוא זה שמת ולא התחייב האב בפדיונו, ומשום ספק זה הוא פטור. והוא הדין לבן הנשאר שהוא פטור מנתינת חמישה סלעים לכהן, ונקטה המשנה האב פטור, משום הסיפה מדברת באופן שמת האב והבנים קיימים. דין שלישי, אומרת המשנה, מת האב והבנים קיימים, רבי מאיר אומר, אם נתנו חמישה סלעים לכהן עד שלא חלקו לפני שחילקו ביניהם את הירושה, נתנו, וכן חייבים הם לכתחילה לתנם לכהן. ולמרות שנקטה המשנה לשון נתנו, שזה לאו דווקא שחייבים, אומר רש"י שלא נקטה ככה משנה, אלא משום המשך דבריה ועם לאו פטורים. כך מסביר את דברי רש"י, השיטה מקובצת. ואין יכול כל אחד מהם לטעון לכהן שמה אינו הבכור אלא אחיו, ויש להם להיפטר מספק, שהרי כבר התחייב האב בחייו חמישה סלעים לכהן בעבור אחד מבניו, ויש לו לכהן לגבות חוב זה מנכסיו המשועבדים לחוב זה. ושיעבוד נכסים חל רק על קרקעות ולא על מטלטלין, ואם כן לאחר מיטת האב גובה הכהן את חמשת הסלעים רק מקרקעות. דהיינו שמוכרים את הקרקעות ונותנים את דמיהם לכהן. ואם לאו, אומרת המשנה, אם לא נתנו לכהן לפני שחילקו את הירושה, שניהם פטורים, משום שכל אחד מהם יכול לטעון לכהן, שמה לא אני הבכור אלא אחי. רבי יהודה אומר, כבר נתחייבו הנכסים בחוב של החמישה סלעים. ולפיכך, אף לאחר שחלקו את הירושה, הם חייבים לתת לכהן חמישה סלעים מבין שניהם. והגמרא תבאר את מחלוקת התנאים הללו. מסיים את המשנה ואומרת, אם נולדו לאישה שלא ביקרה, שמעולם לא ילדה, נולדו לה עכשיו זכר ונקבה, ולא ידוע אם הזכר נולד ראשון והוא הבכור, או הנקבה נולדה ראשונה והזכר אינו בכור, אין כאן לכהן כלום, משום שיכול לומר לכהן שמה הנקבה יצא ראשונה והמוציא מחברו עליו הראיה. כותב ארוך השולחן ביורד היה סימן שינהי, שכשם ששנינו במסכת קידושין דף עין ג' עמוד ב' שמילדות נאמנות לומר מי יצא ראשון לעניין נחלה, כמו כן נאמן את המילדת בדבר לעניין חיוב חמישה סלעים. ואף שמבואר שם שלגבי נחלה היא נאמנת רק כל זמן שלא יצא ממקום הלידה, מכל מקום לגבי חיוב פדיון הבן היא נאמנת גם לאחר זמן. זוהי המשנה שלנו בדף ממחה עמוד א', וכעתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שאם מת האב והבנים קיימים, נחלקו תנאים בדינם. דנה הגמרא באיזה אופן הדברים אמורים. שואלת הגמרא, דמית האב אימת. מתי מת האב? אילמה, אם תאמר דמית שמת האב לאחר שמלאו לבנים 30 יום, בהא אמר רבי מאיר כי חלקו פטורין? וכי באופן זה אמר רבי מאיר שכאשר קדמו וחלקו את הירושה, הם פטורים מנתינה של החמש צלעים לכהן? והישתבן לו לנכסי, והרי כבר השתעבדו נכסי האב לחוב פדיון בנו לאחר 30 יום מלידת הבן, ויש לו לכהן לגבותו מנכסי הירושה. שערי חיוב האב וודאי. משיבה הגמרא אלא בהכרח דברי המשנה אמורים באופן דמית שמת האב בתוך 30 יום ללידתם, ומעולם לא חל עליו חיוב חמשת הסלעים, אלא חל חיוב זה מתחילתו על הבכור עצמו. שכן מלבד חיוב האב לבדות את בנו הבכור, מוטל חיוב זה גם על הבכור עצמו. ואם איזו סיבה לא התחייב האב בפדיון הבן, או שהתחייב בכך אך לא פדאו, על הבכור לבדות את עצמו כשיגדיל. סובר רבי מאיר שמכיוון שלא ידוע מי מביניהם הוא הבכור, שניהם פטורים מספק. מקשה הגמרא על הפירוש הזה בדברי המשנה. שואלת הגמרא, מה ישנה כי חלקו? במה שונה האופן שכבר חלקו הבנים את הירושה ביניהם שהם פטורים מחמשת הסלעים? הרי הוא משום דהזי לגבי היי ומדחילי. כאשר הולך הכהן לתבוע את האחד, הרי הוא דוחה אותו בטענה שמה אינו הבכור אל האחיו. דהזי לגבי היי ומדחילי. וכן כאשר הוא הולך לתבוע את השני, הרי הוא דוחה אותו באותה טענה. ואם כן, כי לא חלקו, כאשר עדיין לא חלקו ביניהם את הירושה נמי, גם כן, לאיזה לגבי היי ולי חיה, ולאיזה לגבי היי ולתחיה. כשילך הכהן לאח זה, ידחנו האח הזה אצל השני, וכשילך אצל האח השני, ידחנו שוב לראשון. שהרי אם מת האב קודם 30 יום, לא יתחייב מעולם בפדיון בנו, ואין הכהן בא לתבוע את חוב אביהם מנכסי הירושה, אלא תובע את חוב הבכור עצמו, ומאחר שאין ידוע מי מהם הוא הבכור, יש לשניהם להיפטר מספק. אז מה בכך שעדיין לא חילקו את הירושה? ומדוע מבואר בדברי המשנה שקודם החלוקה הם חייבים בנתינה של חמשת הסלעים לכהן? תרץ את הגמרא, אמר רבי ירמיה, זאת אומרת, יש להוכיח ממשנתנו ששני בני אדם ששמם שווה, כגון שני יוסף בן שמעון שהיו בעיר אחת ולקחו שדה בשותפות, ויצא עליהם שטר חוב שכתוב בו שיוסף בן שמעון לבא כסף מפלוני, ואין ידוע מי מבין שניהם הוא הלווה, וכל אחד מהם טוען שלא הוא הלווה אלא חברו, בעל חוב גובה את אותה שדה של השותפות מהם עד חציה. משום דאמר לי, אומר בעל חוב לכל אחד מהם, אי בדידך מסכינה, אי ממך יש לי לגבות את חובי, מנת הדידך כשקלינה, הרי אני לוקח את חלקך בשדה, ואי בחברך מסכינה, ואי מחברך השותף השני יש לי לגבות את חובי, מנת הדחברך כשקלינה, הרי אני לוקח את חלקו בשדה. אז לפי זה מיושבים דברי המשנה, שכן כל זמן שלא חילקו אחים ביניהם את נכסי הירושה, בוודאי יש לבכור חלק בהם. ואף על פי שאין ידוע מי מביניהם הוא הבכור, מכל מקום יש לו לכהן לגבות את חובו מחלק זה, ואת יתר הירושה יחלקו הבנים ביניהם. כי מאחר שאין ידוע מחלקו של מי נטל לכהן את חמשת הסלעים, הרי הם מחלקים ביניהם הפסד זה בשווה, ונגרע מחלק כל אחד מהם חצי מסכום זה. רבא מקשה על תירוצו של רבי ירמיה. אמר רבא, מכדי נכסי דבר איניש אינון ארווין בי. הרי מה שנכסיו של אדם משועבדים לפיראון חובו, זה משום שהם נחשבים כעריבים על החוב הזה, שכן עיקר סמיכות דעתו של המלווה היא על הגבייה מקרקעות הלווה. ואם כן, מאיקה מידה דלדידי לא מצי תבלי ולערב מצי תבלי? וכי יש חוב שהמלווה אינו יכול לטובעו מהלווה עצמו, ואף על פי כן יכול לטובעו מהערב? והתנן הרי שנינו במסכת בבבת רדף קוף עין ג' עמוד ב', המלווה את חברו על ידי ערב, שנטל ערב על הלוואה זו, לא ייפרע מן הערב, וקיימלן וקבלה בידינו בביאור דברי המשנה, דלא יתבע מן הערב תחילה, לפני שטבע מן הלווה עצמו. ורק לאחר שטבע את הלווה ולא פרה לו, יכולו לתבוע את הערב. הוא הדין לנכסי אדם שמרעיבים על חובו, שכל שאין ביד הבעל חוב לתבוע את הלווה עצמו, הוא גם לא יכול לגבות מנכסיו. וכותב השח, שרבה לשיטתו במסכת יבמות דף למד זין עמוד ב' שאומרים קם דינה, כלומר, היות וכבר נקבע דינה לווה להיפטר, שוב אי אפשר לחייב את הערב בחוב הזה. אם כן שווה הקושייה על דברי המשנה למקומה, מדוע קודם שחילקו שני הבנים את נכסי הירושה ביניהם, גובה מהם הכהן את חוב חמשת הסלעים, הרי כשם שמספק אינו יכול לתבוע אותם עצמם, כמו כן אינו יכול לגבות מנכסיהם המשותפים. מכוח הקושייה הזו מפרש רבה את דברי המשנה בדרך אחרת, אלא אמר רבה לעולם אמורים דברי המשנה באופן שמת האב לאחר שהיו הבנים בני 30 יום, וכבר התחייב בפדיון בנו. והיא דאי כנכסי טובה, ואם יש בירושתו נכסים רבים, אך אינה מדשקי, לכן איטול מהם הכהן חמשת סלעים, בין אם עדיין לא חילקו הבנים את הירושה, ובין אם כבר חילקו הביניהם, שכן כבר בחיי האב השתאבדו נכסיו לפיראון חוב זה. ואף שחוף פדיון הבן נחשב כמלווה על פה, מכל מקום מלווה על פה גובה מן היורשים, כפי שתאמר הגמרא בהמשך. אבל אחר במאי עסקינן, במה דברי המשנה כאן אמורים, כגון דלקה אין בנכסי ירושת האב אלא חמש סלעים בלבד. ודקו לאלמה בן רבי מאיר ובן רבי יהודה, איתלאו הם סוברים כדבריו דרב אסי. דאמר רב אסי, במסכת בבא קמא דף ט עמוד א, וכן במסכת בבא בתרא דף ק"ז עמוד א, האחים שחלקו ביניהם את ירושת אביהם, על מחצה ממנה דינם יורשין, ועל מחצה ממנה דינם לקוחות, שכן עד החלוקה אין מבורר איכן נמצא חלקו של כל אחד מהיורשים, ולאחר החלוקה נחלקו תנאים והמוראים האם יש ברירה או אין ברירה, כלומר, האם על ידי החלוקה מתברר מי למפרע שמלכתחילה ירש כל אחד מהם מהאב את החלק שנטל לבסוף, או שאין הדבר מתברר למפרע להיתכן שהחלק שכל אחד נוטל בחלוקה אינו חלק ירושתו, והחלוקה אינה אלא כמקח, שכל אחד מהם מוכר לאחיו את חלקו בירושה. להסתפק רבסי בדין זה, ולכן מספק יש לתת להם דין יורשים על חצי מהנכסים, ועל החצי האחר, דין לקוחות. ומקור דברי רבסי, כאמור במסרת בבא קמא דף ט עמוד א', ששנינו שם האחים שחלקו את ירושת אביהם ובא בעל החוף של האב וגבה את חובו מחלקו של אחד מהם. לדעת רב מתבטלת החלוקה, והרי הם חולקים שוב את מה שנותר מהירושה. לדעת שמואל אין החלוקה מתבטלת, אלא הפסיד זה שגבו ממנו את חלקו. ולדעת רב אסי זה שהפסיד את חלקו לבעל החוב, חוזר ונוטל חצי חלק מאחיו. ומפרשת הגמרא שם שרב סובר שאחים שחלקו הם כיורשים, והחלוקה מבררת חלקיהם בירושה, ומאחר שעל שניהם לפרוע את חוב אביהם בשווה, עליהם לחלוק שוב את הירושה ביניהם. ואילו שמואל סובר שאחים שחלקו לקוחותם, והחלוקה אינה אלא כמקח שלא באחריות, ועל כן אם גבה בעל חוב מהלוקח, אין המוכר חייב לפצותו. רב אסי הסתפק. האם דינם כיורשים או כלקוחות, ועל כן אינו נוטל מאחיו אלא חצי ממה שהפסיד. למרות שבדרך כלל הולכים בספק ממון אחר המוחזק, יש דברים שהיה דינם מסופק לחכמים והכריעו בהם כאילו חצי מהממון הוא ודאי כצד זה, וחצי הוא ודאי כצד השני. ותוספות במסכת בבא קמא כותבים שבספק לא שייך הכלל של המוציא מחברו עליו הראיה. אז אם כן חוזרים אל הגמרא שרבה מסביר שדברי המשנה כאן אמורים שאין בנכסי ירושת האב אלא חמש סלעים בלבד. ובין רבי מאיר ובין רבי יהודה סוברים כרב אסי שאומר האחים שחלקו ביניהם את ירושת אביהם על מחצה ממנה דינם יורשים ועל מחצה ממנה דינם לקוחות. והסתפק רב אסי בדין זה ועל כן מספק יש לתת להם דין יורשים על חצי מהנכסים ועל החצי האחר דין לקוחות. ממשיכה הגמרא ואומרת וכן צריך לומר דכול לאלמה כולם סוברים מלווה הכתובה בתורה כגון חוב פדיון הבן שהתורה זיקתה אותו לכהן לאו ככתובה בשטר דמיה אינה נחשבת כמלווה הכתובה בשטר אלא הרי כמלווה על פה. וכן צריך לומר דכולי אלמא כולם סוברים איתלאו דרב פאפה, בין רבי מאיר ובין רבי יהודה סוברים כדברי רב פאפה, דאמר רב פאפה במסכת בבא בתרא דף ק"ע עמוד א', וכן במסכת קידושין דף י"ג עמוד ב', מלווה על פה גובה מן הקרקעות שירשו היורשין מן הלווה, ואינו גובה מן הקרקעות שקנו הלקוחות ממנו. ובמסכת קידושין מבואר שהטעמו משום ששיעבודה דאורייתא, ומעיקר הדין הוחל בין במלווה על פה ובין במלווה בשטר. אלא שתקנו חכמים שלא יגבו מלווה על פה מלקוחות כדי שלא יבואו לידי הפסד, שכן מלווה על פה אין לו קול, אין לו פרסום, ולא ידוע לקוחות להיזהר שלא לקנות קרקע ממי שמשועבד לבעל חוב. ורב ושמואל סוברים שם שמלווה על פה אינו גובה מן היורשים. ובמסכת בבא בתרא מבואר שלשיטתם שיעבוד עליו דאורייתא, ולא תקנו חכמים שיעבוד אלא במלווה בשטר. ועוד מבואר שם שאף לרב פאפה ייתכן ששיעבוד עליו דאורייתא, אלא שתקנו חכמים שיגבה בעל חוב מן היורשים גם מלווה על פה, כדי שלא תינל דלת מפני לווים, ורק מלקוחות לא תקנו שיגבה מלווה על פה משום פסיידה דלקוחות. נמצא שאם יש בירושה רק חמישה סלעים בלבד וכבר חילקו הבנים ביניהם, רק על שניים וחצי סלעים יש להם דין יורשים ורק הם משועבדים לכהן בחוב הפדיון שהתחייב בו האב. שהרי חוב זהו כמלווה על פה כאמור. ואחר וכאן במשנתנו, במיעוט חמש ולא בחצי חמש כמפלגי. מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה היא במיעוט חמש ולא בחצי חמש. דרבי מאיר סבר שמצוות פדיון הבן אינה חלה, אלא על חמש סלעים יחד ולא על חצי מחמש סלעים. ומכיוון שלאחר חלוקת ירושת חמשת הסלעים השתאבד רק חצי ממנה לכהן, נפקע החיוב לגמרי. ואילו רבי יהודה סבר שמצוות פדיון הבן חלה על חמש סלעים ואפילו על חצי מהחמש סלעים. ולפיכך גובה הכהן שניים וחצי סלעים שהם מחצית מהירושה, שיש להם בת דין יורשים, שכן מלווה על פה גובה מן היורשים. מה קשה גמרא על הביור הזה בדברי המשנה? יחי, אם סובר רבי יהודה שהכהן נוטל שניים וחצי סלעים מהירושה, איך שנינו רבי יהודה אומר נתחייבו נכסים? ומשמע מן הלשון הזו שעיקר טענתו של רבי יהודה היא, שחל שיעבוד על הנכסים, הרי גם רבי מאיר מודה שכבר השתעבדו הנכסים בחייו לחוב הזה, אלא שהוא נפקע לאחר החלוקה משום חמש ולא חצי חמש. ואם כן, נתחייב גברא מבעלי. היה לו לרבי יהודה לומר במשנה שהבנים חייבים, אפילו שאין החוב עומד אלא על שניים וחצי סלעים, שכן הוא לא בא אלא להוציא מדברי רבי מאיר בפרט הזה. ועוד מקשה הגמרא על דברי רב הקושייה נוספת מדברי ברייתא. תניא, שנינו בברייתא, רבי יהודה אומר, האחים שספק מי מהם הבכור, שחלקו ביניהם את ירושת אביהם, ולא פדה אב את הבכור קודם שמת, אם יש בירושה 10 זוז שהם 2.5 סלעים לזה ו10 זוז לזה, חייבים הם לתת לכהן 5 סלעים מהירושה. ואם לאו, אם אין בירושה כשיעור הזה, הם פטורים מנתינה לכהן. ודנה הגמרא בביאור דברי רבי יהודה בברייתא הזו. מהי כוונת רבי יהודה באומרו 10 זוז לזה ו10 זוז לזה? שהם כאמור 2.5 סלעים, שהרי בכל סלע יש 4 זוזים. הילה, אם האם הכוונה שבין בחצי שיש לו דין די ירושה ובין בחצי שיש לו דין לקוחות, בשניהם יחד יש רק 10 זוז, ונמצא שבחצי שיש להם בו דין יורשים, יש לכל אחד רק 5 זוזים, ומשני הבנים יחד נוטל לכהן רק 10 זוזים שהם 2.5 סלעים, ואין השיעבוד חל על כל 5 הסלעים, אלא רק על החצי מהם שיש לבנים בו דין יורשים, אבל על החצי שיש לבנים בו דין לקוחות, שכן מלווה על פה אינו גובה מלקוחות, וסובר רבי יהודה שהמצווה חלה על 5 ואפילו חצי 5, יחי, אם כן יהיה קשה, מה עירייה 10? מדוע נקט רבי יהודה דווקא 10 זוזים לזה ו10 זוזים לזה? הרי אפילו אם יש לכל אחד בציר מהעשרה, נמי, גם אם יש לכל אחד פחות מ10 זוזים, גם כן יש לכל אחד מהם לתת לכהן את חצי חלקו שיש לו בו דין יורש. שכן כשאומרים 5 ואפילו חצי 5 זה לאו דווקא, אלא הוא הדין גם לשליש 5 וגם לרבע 5. אז איך אמר רבי יהודה ועם לאו פטורין? אלא פשיטה, אלא פשוט שכוונת רבי יהודה היא לירושה שיש בה 40 זוזים ונטל כל אחד בחלקו 20 זוזים ויש 10 זוז בחצי שיש לו דין די ירושה לזה ו10 זוז בחצי שיש לו דין ירושה לזה ונמצא שנוטל הכהן משניהם יחד 20 זוז שהם 5 סלעים על מה אם כן מוכח שרק על 5 סלעים ולא על חצי מחמש הסלעים סביר עלי סובר רבי יהודה שחלה מצוות פדיון הבן ולא כדברי רבא בביאור דבריו שזה חל גם על פחות מ5 סלעים. מכוח הקושיות הללו מפרשת הגמרא את מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה במשנתנו באופן אחר. אלא דכולי אלמא בין רבי יהודה ובין רבי מאיר סוברים שהמצווה חלה רק על 5 סלעים ולא חלה על חצי מ5 הסלעים. ואחר וכאן במשנתנו, בדינים דרב אסי ורב פאפה כמפלגי. בזה נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה. ומדובר באופן שמת האב לאחר שמלאו לבנים 30 יום. ויש בה ירושה כולה רק 5 סלעים, כדברי רבא. רבי מאיר סבר, כדברי רבאסי, שלאחר שחילקו את הירושה, יש לכל אחד דין יורש על חצי מהחלק שנטל, ודין לוקח על חציו השני. וכן סובר רבי מאיר, כדברי רב פאפה, שמלווה על פה גובים רק מיורשים ולא מלקוחות. והוא הדין לחוף פדיון הבן, שהוא כמלווה על פה. ומאחר שאין השיעבוד חל, אלא על חצי מהירושה, שיש בה רק 2.5 סלעים, הרי הם פטורים לגמרי, משום 5 סלעים ולא חצי 5, אמרה התורה. ואילו רבי יהודה חולק על דברי אחד משני המוראים הללו, או שהוא חולק על רב פאפה וסובר שמלווה על פה, גובים גם מהלקוחות, ואם כן משתעבד את הירושה כולה לפדיון הבן, וגם המחצה שיש לה בדין לקוחות, ונמצא שחל השיעבוד על 5 סלעים שלימים ונוטל הכהן את כולם. או שהוא חולק על רבאסי וסובר שאחים שחלקו יורשים הם, ועל כן משתעבדים כל 5 הסלעים לחוב הפדיון. ואילו תוסות מסבירים שרב יהודה חולק על רבי מאיר רק בפדיון הבן ולא בכל מלווה על פה, משום שהוא סובר שמלווה הכתובה בתורה ככתובה בשטר דמי. מביאה הגמרא את המסע ומתן שהובא לאיל בצורה שונה. והיא קדמת נילה יש ששנו את כל הנידון הזה הסיפה להמשך דברי המשנה. שנאמר בה רבי יהודה אומר נתחייבו הנכסים, על כך שואלת הגמרא דמית האב אימת. מתי מת האב? אילה אם האם נאמר דמית לאחר 30, האב מת לאחר שהיו הבנים בני 30 יום מכלל, מוכח מזה דרבי מאיר סבר, כי חלקו, שאם חלקו ביניהם את הירושה לפני שנתנו את חמשת הסלעים, אפילו שכבר התחייב האב בפדיון קודם שמת, פטורין. אם נאמר כך, הרי קשה איך ייתכן שיסבור כך רבי מאיר? הישתבדה לאו נכסי, הרי כבר נשתעבדו נכסיו לחוב הזה ומדוע לא יגבה מהם הכהן? אלא בהכרח שדברי רבי יהודה אמורים באופן שמת האב בתוך 30 יום ללידת הבנים. ומעולם לא התחייב בפדיון הבן, ומאחר שהחיוב חל רק על הבן הבכור ולא ידוע מי בביניהם הוא הבכור, שניהם פטורים מספק. אבל גם על זה קשה, כי אם כבר חלקו את הירושה ביניהם, המי מחייב רבי יהודה, מדוע מחייב אותם רבי יהודה בנתינה לכהן? והרי מכיוון שמת האב קודם שהתחייב, לא השתעבדו נכסיו ולא חל החיוב אלא על הבכור עצמו. ואם כן לייזה לגבי היי לידחיה, וגבי היי ולידחיה, כשיבוא הכהן לתבוע את אחד הבנים, ידחהו בטענה שלא הוא הבכור אל האחיו השני, וכן כשיבוא הכהן אל השני, ידחהו באותה טענה ויפטרו שניהם מספק. ואז הגמרא מביאה את תירוצו של רבי ירמיה. אמר רבי ירמיה, זאת אומרת, יש להוכיח ממשנתנו, ששני בני אדם ששמם שווה, כגון שני יוסף בן שמעון שהיו בעיר אחת, ולקח אחד מהם שדה מחברו, קנה אחד מהם שדה מחברו, ויצא עליהם שטר חוב שכתוב בו, יוסף בן שמעון לבא כסף מפלוני, ואין ידוע מי מבין שניהם הוא הלווה, וכל אחד מהם טוען שלא הוא הלווה אלא חברו, בעל חוב גובה את הקרקע ממנו מן הקונה, משום דאמר לי, אומר הבעל חוב, ממה נפשך אני נוטל את השדה? שכן איבד דידך מסכינה, אם אותך אני תובע, ואתה הוא זה שלווה ממני, מנת הדידך כשקילנה. הרי אני לוקח את הקרקע, משום שהיא עכשיו שלך, והיא בחברך מסכינה, ואם את חברך שמחר לך את הקרקע אני תובע, והוא זה שלווה ממני, הרי אני נוטלה, משום דמשתבדה לי מקמי דידך. הקרקע השתעבדה לי לפני שקנית אותה מידו. אז לפי זה יש לומר שדברי רבי יהודה אמורים במת האב קודם שמלאו לבנים 30 יום. ואכן חל חיוב הפדיון רק על הבנים. אלא שלשיטתו אחים שחלקו נחשבים כלקוחות. וסובר רבי יהודה אין ברירה. ולא כדברי רב אסי לאיל שהדבר מוטל בספק. וכל אחד מהם קונה מאחיו את חלקו בירושה. וכמו כן חוב פדיון הבן נגבה גם מהלקוחות. ולפיכך נוטל הכהן מכל אחד מהבנים 2.5 סלעים, שכן הוא בא לכל אחד מהם בטענת ממה נפשך. אם אתה הבכור, אינך חייב הפדיון, ואם אחיך הוא הבכור, הרי חלק זה שקנית מאחיך בשעת החלוקה כבר השתעבד לי קודם לכן. והרי אני נוטלו בשיעבוד חובי. ואילו רבי מאיר סובר יש ברירה, והאחים שחלקו אינם כלקוחות, אלא שבחלוקה מתברר למפרע שהחלק שנוטל כל אחד מהם הוא החלק שמלכתחילה ירש מאב, ולא קנה מאחיו, ונמצא שאם אינו הבכור, לא ישתעבד החלק הזה לכהן מעולם. ועכשיו מקשה רב על תירוצו של רבי ירמיה. אמר רב המכדי, נכסוי דבר איניש אינון ארווין בי. הרי מה שנכסף של אדם משועבדים לפיראון חובו, זה משום שהם נחשבים כעריבים על החוב הזה, והלכה בידינו שאין נפרעים מערב תחילה. ומאחר שאין הכהן יכול לגבות את חובו מהבחור עצמו, משום שאין ידוע מיהו, אף אינו יכול לגבותו מנכסיו המשועבדים שמחר לאחיו. בהמשך הסוגיה כולה, כליש נקמה כלשון הראשונה שהובאה לאל. שבתחילה העמיד רבה את דברי המשנה באופן שמת האב לאחר 30 ימים בחיי בניו, וכבר התחייב לכהן, והיה בירושה רק שיעור 5 סלעים. מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר, האם המצווה חלה דווקא על 5 הסלעים יחדיו, או גם על חצי 5 בלבד. הוכיחה הגמרא שלא ייתכן להעמיד כך את הדברים במשנה, כי לשון המשנה מוכיח אחרת. וכן מדברי הברייתא כמבואר לעיל, והסיקה הגמרא שלדברי הכל אין השיעבוד חל אלא על 5 הסלעים ולא על חצי 5. ומחלוקת התנאים בדיניהם של רב אסי ורב פאפה, שלדעת רבי מאיר האחים שחלקו הם מחצה יורשים ומחצה לקוחות, וחוב פדיון הבן אינו נקבע מן הלקוחות, ולדעת רבי יהודה חוב זה נקבע גם מן הלקוחות, או שהוא סובר שאחים שחלקו יורשים הם ולא לקוחות. אם כן נסכם את שתי הלשונות ונאמר כך, לפי הלשון הראשונה לא היה קשה לגמרא אלא על דברי רבי מאיר מה בין קודם חלוקה לאחר חלוקה. אם דבריו אמורים במת האב קודם 30 יום, מדוע קודם חלוקה לא יוכלו הבנים לדחותו מאחד לשני? ואם מת לאחר 30 יום, מדוע לאחר חלוקה לא יגבה הכהן את חוב האב מנכסיו המשועבדים? אבל על רבי יהודה לא היה קשה לגמרא כלל, שכן יש לפרש בשיטתו שאפילו אם מת האב בתוך 30 יום, מכל מקום כשהגיע יום 30, חל חיוב על נכסיו. ולפי לשון זו סובר רבה, שמחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, בין אם מת האב לאחר 30 ובין אם מת בתוך 30. ולדעת רבי יהודה בין קודם חלוקה ובין לאחר חלוקה, חייבים. אבל הלשון השנייה סוברת שאם מת האב בתוך 30, לא ייתכן שישתאבדו נכסיו לאחר 30, ולכן היא הקשתה גם על טעמו של רבי יהודה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וריאה, הגענו למשנה בדף ממחת עמוד ב'. דנה המשנה בכמה אופנים של ספק בחור. אומרת המשנה, שתי נשים של אדם אחד שלא ביקרו שעדיין לא ילדו מעולם, וילדו שני זכרים במחבו והתערבו זה עם זה, ואין ידוע מי הוא בנה של זו ומי של זו, נותן אביהם 10 סלעים לכהן, שרי כל אחד מהם הוא בחור לאמו. מת אחד מהן בתוך 30 יום וכבר נתן האב את דמי פדיונם לכהן, אם לכהן אחד נתן את כל 10 הסלעים בעבור פדיון שניהם, יחזיר לו הכהן לאב 5 סלעים, שכן לא יתחייב האב בפדיונו של זה שמת, אלא רק בפדיון הבן החי, ונמצא שבחמש סלעים מתוך 10 זכה הכהן שלא כדין ועליו להחזירם. ואם לשני כהנים נתן את דמי פדיונם, 5 סלעים עבור בן אחד לכל אחד מהכהנים, ולא פירש בעבור איזה משני הבנים הוא נותן לכל אחד, אינו יכול להוציא את מעות הפדיון מידם. ואף על פי שאחד מהבחורים בוודאי פטור מפדיון, והכהן שקיבל את דמי פדיונו צריך להחזירם, מכל מקום מאחר שאין ידוע מי הוא כהן זה, יכול כל אחד לדחות את האב ולומר לו שחמשת הסלעים שקיבל הם דמי הבן החי, ודמי הבכור המת ניתנו לחברו. ומאחר שהכהן מוחזק בממון, המוציא מחברו עליו הראיה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, ואם, מה בכך שכבר מוחזק הכהן בממון, הרי אם עדיין לא נתן, ודאי אינו מחויב לתת מספק. ואם כן, אין בתפיסת הכהן כלום, שהרי מבואר במסכת בבא מציעא דף ו' עמוד ב', שבכל ספק מתנות כהונה שהבעלים פטור מספק מלתנם, אם תפס הכהן מוציאים מידו ומחזירים לישראל שהיה המוחזק הראשון. תרצים התוספות שמאחר שלא תפס הכהן את 5 הסלעים, אלא ניתנו לו מידי האב, מועילה תפיסתו, ודווקא התופס שלו ברשות מוציאים מידו. ממשיכה המשנה ודנה בעוד אופן של ספק בחור. ילדו שתי נשותיו במחבו, זכר ונקבה, או שילדו שני זכרים ונקבה, ובאופן זה ממה נפשך אחד מהם הוא בכור, שכן אם אישה אחת ילדה את שני הזכרים הראשון בכור, ואם ילדה זכר ונקבה והשנייה זכר, אז בין השנייה הוא הבכור. אבל אין כאן יותר מבכור ודאי אחד, שכן ייתכן שהזכר השני נולד לאחר הזכר או לאחר הנקבה, והתערבו הולדות ואין ידוע לאיזו אישה נולד כל אחד מהם, נותן האב 5 סלעים לכהן, שכן כאמור אחד מהזכרים הוא בוודאי בכור לאמו. ספק שלישי, אומרת המשנה, ילדו שתי נשותיו שתי נקבות וזכר, או שילדו שני זכרים ושתי נקבות, אין כאן לכהן כלום, שכן ייתכן שאחת הנשים או שתיהן ילדו קודם את הנקבה ואחר כך את הזכר, ואף אחד מהזכרים אינו בכור ואף פטור מספק. מקרה רביעי, היו לו שתי נשים, אחת שכבר ביקרה ואחת שעדיין לא ביקרה, וילדו שני זכרים והתערבו הולדות זה עם זה, נותן האב 5 סלעים לכהן, שהרי אחד מהם הוא בוודאי בכור. ואם מת אחד מהם ההולדות בתוך 30 יום ללידתו, האב פטור מפדיון הבן, שכן ייתכן שהבכור הוא זה שמת, ואין מוציאים המון מספק. ואם מת האב והבנים קיימים, רבי מאיר אומר, אם נתנו 5 סלעים לכהן עד שלא חלקו ביניהם את הירושה, נתנו ואינם יכולים להוציאם חזרה מהכהן. וגם לכתחילה הם חייבים לתת לכהן את 5 הסלעים מהירושה, כמו שביארה הגמרא לאל בדף ממחה עמוד א'. ואם לאו, אם לא נתנו 5 סלעים לכהן לפני שחלקו, פטורין, משום שכל אחד מהם טוען לכהן, שמה לא הוא הבכור אלא אחיו. רבי יהודה אומר, כבר נתחייבו הנכסים בחוב הפדיון, ולפיכך גם לאחר שחלקו, הם חייבים לתת מן הנכסים לכהן. והמחלוקת הנעים הזו מובאת גם במשנה הקודמת בשני בנים מאישה אחת שיש ספק מי מביניהם הוא הבכור, וכשם שנחלקו המוראים בביור המחלוקת שם, כך יחלקו בביור המחלוקת במשנתנו. שלשיטת רבי ירמיה, המשנה מדברת במת האב בתוך 30 יום, שרבי מאיר סובר שעד שלא חלקו גובה הכהן את חובו מהירושה משום החלק שיש לה בכור בה, אבל לאחר שחלקו אינו גובה מאף אחד מהם משום שאין ידוע מי הוא הבכור. ורבי יהודה סובר שגם לאחר חלוקה גובה הכהן 2.5 סלעים מכל אחד מהם, משום שכבר השתאבדו הנכסים. וללישנה קמה בגמרא לאל זה משום שגם ממת האב קודם 30 משתאבדים נכסיו לאחר 30, וללישנה בתרה נוטה לכהן מכל אחד מהם או משום שהוא הבכור או משום שאחים שחלקו לקוחות הם. והחלק שקנה מאחיו הבכור כבר השתאבד לכהן משום חובו של הבכור. אילו לשיטת רבה, המשנה מדברת באמת האב לאחר 30 ולא היה בירושתו אלא 5 סלעים בלבד. רבי מאיר סובר, אחים שחלקו עם מחצה יורשים ומחצה לקוחות וחוף פדיון הבן, הוא כמלווה על פה שגובה רק מהיורשים ולא מהלקוחות, ולכן אין משתעבדת לו אלא מחצית מהירושה שזה 2.5 סלעים. וחיוב פדיון הבן אינו חל אלא על 5 סלעים שלמים ולא על חצי מהם, ועל כן אין לכהן כלום. ורבי יהודה סובר שחוף פדיון הבן נקבע גם מלקוחות, ועל כן יכול הכהן לקבוט את הירושה כולה, ויש כאן 5 סלעים שלמים. ותוסות בדיבור המתחיל, אם נתנו, נשארים בשאלה למה הוא צריכה משנתנו לחזור ולשנות שוב את מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר שכבר הובא במשנה הקודמת. ממשיכים במשנה שמביאה מקרה חמישי של ספק בכור. עם שתי נשיו אלו שאחת מהם ביקרה ואחת לא ביקרה, ילדו זכר ונקבה, והתערבו הוולדות ולא ידוע אם אותה שלא ביקרה ילדה זכר והרי הוא בכור, או שמא אותה שלא ביקרה ילדה נקבה והזכר שנולד לשנייה אינו בכור, אין לכהן כלום, ומספק הוא פטור שכן המוציא מחברו עליו הראיה. ספק שישי שמביאה המשנה. שתי נשים של שני אנשים ששתיהן עדיין לא ביקרו וילדו שני זכרים והתערבו הוולדות, זה נותן 5 סלעים לכהן וזה נותן 5 סלעים לכהן, שהרי כל אחד מהם הוא בכור לאמו. ואם את אחד מהם הבכורים בתוך 30 יום ללידתו ונפטר מפדיון, וכבר נתנו האבות את דמי פדיונם לכהן, אם שניהם לכהן אחד נתנו, יחזיר להם הכהן לשני האבות יחד 5 סלעים, ויחלקו האבות ביניהם את 5 הסלעים. ולכמן דף ממתת עמוד א' תבאר הגמרא באיזה אופן הוא מחויב להחזיר לשניהם, שהרי אחד מהם פטור מפדיון. אבל אומרת המשנה, אם לשני כהנים נתנו, כל אב נתן את פדיון בנו לכהן אחר, אינן יכולים להוציא מידם של הכהנים את דמי פדיונו של זה שמת, משום שכל אחד משני הכהנים יכול לומר להם שהדמים שקיבל הם דמי פדיונו של הבכור החי, ואת דמי הבכור המת קיבל חברו. ספק שביעי במשנה, שתי נשים של שני אנשים שלא ביחרו, שילדו זכר ונקבה ולא ידוע מאיזו אישה נולד כל אחד מהוולדות, האבות פטורים מתשלום 5 הסלעים לפדיון הבן, משום שכל אחד מהם טוען שמה ילדה אשתו את הנקבה, ושניהם פטורים מספק. ואולם הבן חייב לבדות את עצמו כשיגדיל, שהרי הוא ודאי בחור לאמו, ומאחר שלא פדאו אביו, הרי הוא חייב לבדות את עצמו. ספק שמיני במשנה, שתי נשים של שני אנשים שלא ביחרו שילדו שתי נקבות וזכר, או שילדו שתי נקבות ושני זכרים, ולא ידוע מאיזו אישה נולד כל אחד מהוולדות הללו, אין כאן לכהן כלום, משום שייתכן שאחת מהאנשים או שתיהן ילדו קודם את הנקבה ואחר כך את הזכר. והספק התשיעי והאחרון שמופיע במשנה בדף ממחת עמוד ב', שתי נשים שאחת מהן כבר ביקרה ואחת שעדיין לא ביקרה, והן נשותיהן של שני האנשים, וילדו שני זכרים והתערבו הזכרים ולא ידוע מי הוא בנה של כל אחת מהן, אדם זה שלא ביקרה אשתו נותן 5 סלעים לכהן, שהרי ודאי אשתו ילדה בן בכור. ואם ילדו שתי נשים אלו זכר ונקבה ולא ידוע למי מהן נולד כל אחד מהוולדות, אין כאן לכהן כלום, שכן הבעל שלא ביחרה אשתו אומר לכהן שמה ילדה אשתי את הנקבה ואני פטור מפדיון הבן. זוהי המשנה שלנו בדף ממחת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שתי נשים של שני אנשים שלא ביחרו, וילדו שני זכרים ומת אחד מהם בתוך 30 יום, אם לכהן אחד נתנו, יחזיר להם הכהן 5 סלעים. ואם לשני כהנים נתנו, אינם יכולים להוציא מידם. מקשה הגמרא, מה ישנה במה שונים שני כהנים שאינם חייבים להחזיר כלום? והסיבה היא משום דאזה לגבי אי ומתחילי, ואזה לגבי אי ומתחילי. כאשר הולך כל אב לתבוע את אחד הכהנים, דוחה הוא הכהן בטענה, שם האדמים שקיבל הם דמי פדיונו של הבן החי, ואת דמי פדיונו של המת קיבל חברו. וכן כאשר הוא הולך לכהן השני, דוחה הוא הכהן באותה טענה. הרי כהן אחד שקיבל את דמי פדיון שניהם נמי, גם כן יכול להיפטר לגמרי מהשבת המעות, שהרי לייזיל לגבי האי ולידחיה, ולייזיל לגבי האי ולידחיה. כשילך אב אחד לכהן ויתבע בחזרה את דמי פדיונו של המת, ידחנו הכהן בטענה שם הבנך הוא החי, וכן כשיבוא לפניו האב השני, ידחהו באותה טענה. תרץ את הגמרא, אמר שמואל, משנתנו עוסקת בבא בהרשאה, שכתבו כל אחד מהאבות לחברו, שאם הבכור המת הוא בנו, הרי הוא מרשהו לתבוע מהכהן את 5 צלעיו המצויים בידו שלא כדין. ובא השני לכהן עם כתב הרשאה זה ואומר לו, ממה נפשך? עליך להחזיר לי את הסלעים הללו, כי אם בני הוא המת, הרי הם שלי, ואם המת הוא בנו של חברי, הרי חברי הרשה אותי לתבוע מידך את צלעיו. שואלת הגמרא ואמרי, הרי אמרו בני הישיבה של נהרדאי, לא כתבינה נדרכת המטלטלי, אין כותבים הרשאה על גביית מטלטלין, שמה אין לו לתובע כלום אצל הנתבע, וחתימת העדים על הרשאה זו נראית כעדות שקר. ואם כן, אין מועיל להרשעה על חמישה סלעים שבידי הכהן שהם מטלטלין. תרץ את הגמרא הנימי לדברים אלו של נהרדאי שאין כותבים הרשעה על מטלטלין. זה רק איכה דחפרי, במקום שהנדבק כופר בחובו, אבל איכה דלא כפרי כתבינן. במקום שאינו כופר בחובו כותבים הרשעה גם על מטלטלין, שכן באופן זה אין הדבר נראה כשקר. לפיכך יכול אב אחד לכתוב הרשעה לאב השני, לגבות את דמי פדיונו של הבכור המת מיד הכהן. שנינו במשנה שתי נשים של שני אנשים שלא ביקרו וילדו זכר ונקבה, האבות פטורים והבן חייב לפדות את עצמו. ואם ילדו שתי נקבות וזכר או שתי נקבות ושני זכרים, אין כאן לכהן כלום. מביאה הגמרא מברייתא אופן נוסף של ספק בכור. תנא רב אונא שנה רב אונא ברייתא, שתי נשים של שני אנשים שעדיין לא ביקרו, וילדו שני זכרים ונקבה והתערבו הולדות זה בזה, אין כאן לכהן כלום, ואף לאחר שיגדילו הזכרים אינם חייבים לפדות את עצמם, משום שכל אחד מהם אינו אלא ספק בכור. ואף שאחד מהם ודאי בכור, שהרי אם אישה אחת ילדה שני זכרים, הראשון הוא הבכור, ואם ילדה זכר ונקבה וחברתה ילדה זכר, בן השנייה הוא הבכור, אבל מכל מקום הבנים פטורים מספק, שכן כל אחד מהם יאמר, שמה אינני הבכור, אלא השני. וגם שני האבות פטורים מספק, שכן כל אחד מהם יאמר, שמה ילדה אשתי רק נקבה, או שילדה נקבה תחילה ואחר כך את הזכר. ובהרת הגמרא למה לא הוזכר במשנתנו האופן הזה שהביא עכשיו הגמרא מן הברייתא. אומרת הגמרא וטעמו של תנא דידן, של התנא במשנתנו שלא הזכיר את הדין הזה, הוא מכיוון דרק בשני אנשים הוא דמשכחת לה. רק בשני אנשים מצינו שיפטרו שניהם משום שאין ידוע מי מהם הוא אבי הבכור. אבל באופן המוזכר ברישה של המשנה שהוא באיש אחד ושתי נשים, לא משכחת לה, לא ייתכן הדין הזה שאם ילדו שני שכרים ונקבה לא יקבל הכהן כלום. שהרי אחד השכרים הוא ודאי בכור. ואב מחויב לבדותו וליתן חמישה סלעים לכהן, וכל הספק אינו אלא על השני. ולפיכך לא מתני לה. לכן לא שנה התנה במשנתנו את הדין הזה, ושנה רק את האופנים שבהם ילדו שתי אנשים, זכר ונקבה, או שתי נקבות וזכר, או שני זכרים ושתי נקבות. שבכל שלושת האופנים הללו אין לכהן כלום, בין בשתי נשים של אדם אחד, ובין בשתי נשים של שני אנשים. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי ורעיי, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף ממתת עמוד א'. דנה המשנה בדין בכור שמת. אומרת המשנה, מת הבן הבכור בתוך 30 יום ללידתו, אף על פי שכבר נתן האב לכהן חמישה סלעים עבור פדיונו, יחזיר לו הכהן אותם, שכן כשמת בתוך 30 יום יתברר שהוא נפל. ואם מת הבכור רק לאחר שמלו 30 יום ללידתו, אף על פי שעדיין לא נתן האב את דמי פדיונו לכהן, ייתן אותם לאחר מיתת הבכור. ממשיכה המשנה ואומרת, מת הבן הבכור בתוך 30 ללידתו, דינו כמת ביום שלפניו, שאף אם כבר נתן האב את דמי פדיונו לכהן, חייב הכהן להחזירם. וזוהי דעת חכמים, אבל רבי עקיבא אומר, אם כבר נתן האב לכהן את דמי הפדיון, לא ייטול אותם בחזרה. ואולם אם עדיין לא נתן לו, לא ייתן. זוהי המשנה שלנו, הראשונה בדף ממתת עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את קטע הגמרא הקצר שאחרי המשנה. מבארת הגמרא את סברותיהם של חכמים ורבי עקיבא, שואלת הגמרא מהי טעמה יהודה רבנן, מהו טעמם של חכמים במשנתנו שאמרו, שהיום השלושים הוא כיום שלפני השלושים. משיבה הגמרא, חכמים גמרי למדו גזירה שווה חודש, חודש ממדבר. בפדיון הבן נאמר בספר במדבר פרק חי פסוק ט' זין, ופדויו מבין חודש תבדה. במניין הבכורות, בספר במדבר נאמר, פרק ג' פסוק מ', פקוד כל בכור זכר לבני ישראל מבין חודש ומעלה. ודרשו בגזירה שווה מה התמה שם. בחודש האמור במדבר נאמר מבין חודש ומעלה ולא נמנו אלא אלו שהיו בני יותר מ-30 יום. הפכה גם כאן, בחודש האמור בפדיון הבן, נמי גם כן אין מתחייב אלא מישהו בין חודש ומעלה, כלומר לאחר 30 יום. ורבי עקיבא סובר שהיא מת ביום ה-30 וכבר נתן האב את דמי הפדיון לא יתלם חזרה. למה? מספק עלי, הסתפק רבי עקיבא בגזירה שווה הזו, שכן נאמר בפרשת עירכין בספר ויקרא פרק זך פסוק זין. ואם מבין 60 שנה ומעלה, אם זכר והיה ערכך 15 שקל. מכאן שבשנת ה-60 עצמה, ערכו כערך פחות מבין 60. אדם הנודר ואמר, ערכי עליי או ערך אדם פלוני עליי, חייב לתת להקדש סכום הקצוב בתורה לפי שנותיו. וערך אדם מבין 20 שנה ועד בין 60 שנה הוא 50 שקלים לזכר ו-30 שקלים לנקבה. ערך אדם מבין 5 שנים עד 20 שנה הוא 20 שקלים לזכר ו-10 שקלים לנקבה. ערך אדם מבין חודש ימים, ועד 5 שנים הוא 5 שקלים לזכר ו-3 שקלים לנקבה. וערך אדם מבין 60 שנה ומעלה, 15 שקלים לזכר ו-10 שקלים לנקבה. אז משמע מן הפסוק שבשנת ה-60 עצמה ערכו כערך פחות מבין 60. מי דאיצטייך למכתב ומעלה, ממה שהוא צריך להיכתב את המילה ומעלה לגבי ערכין, כדי ללמדנו שתוך הזמן הוא כלפני הזמן. והדרשה הזו מופיעה במסכת ערכין בדף חי עמוד א', שלומדים גזירה שווה שנה שנה, שכשם שלחומרה ערך שנת ה-60 עצמה הוא כערך בין פחות מ-60, הוא עדין לכולה, שערך בין 20 מתחיל רק בתום שנת ה-20, אבל שנת ה-20 עצמה נערכת בערך של בין 5 עד 20, והוא עדין לערך בין 5 אינו מתחיל אלא לאחר השנה החמישית, וערך בין חודש אינו מתחיל אלא לאחר 30 יום. ולא גמרי ממדבר, ולא יסתמך הכתוב על כך שנדרוש זאת בגזירה שווה של חודש חודש, שכשם שחודש שנאמר במדבר הוא לאחר 30, כמו כן מבין חודש שנאמר בערך הינו לאחר 30 ימים. נמצא שמה שנאמר מבין חודש ומעלה במדבר, ומבין 60 ומעלה שנאמר בערך הין, אבל הוא הרי הם שני כתובים הבאים כאחד, ללמד דין אחד שמשמעות הזמן הכתוב בהם היא על אחר הזמן הזה. וכלל הוא בידינו שכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים על מקום אחר. שכן, מאחר שתרח הכתוב להשמיענו דין זה בשני מקומות, גילה בכך שבשאר מקומות אין הדין כך, שהרי אם היה ניתן ללמוד מהם לכל מקום, לא היה לו לכותבו אלא במקום אחד בלבד. ולכן שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים. לכן הסתפק רבי עקיבא, האם ממה שנכתב את המילה ומעלה גם בערכין וגם במניין המדבר מוכח שאין ללמוד בגזירה שווה ממניין המדבר על פדיון הבן, ואם כן חיוב פדיון הבן חל כבר ביום 30 עצמו. עוד דילמה הצד השני של הספק של רבי עקיבא, כי אין מלמדים מתי אין שני כתובים הבאים כאחד מלמדים, מתי הם לא מלמדים זה דווקא לעלמל, דינים אחרים הם אינם מלמדים, אבל לגופה היו מלמדים. לאותם דינים שנאמרו בכתובים הללו, הם כן מלמדים, ולפי זה, אפילו שהמילה ומעלה נאמרה במדבר הוא אחד משני הכתובים, מכל מקום יש ללמוד ממנו בגזירה שווה על חיוב פדיון הבן, שהרי גם עניין הבחורים במדבר היה לצורך פדיונם בלוויים, ועל כן יש ללמוד מהם על בחורי דורות. וזהו אכן טעמם של חכמים הסוברים שיש ללמוד פדיון הבן ממניין המדבר, והם לא חששו לכך שמדבר וערכין הם שני כתובים הבאים כאחד. אם כן אומרת הגמרא, ומשום אך מספקין עלי, לכן הסתפק רבי עקיבא אם חיוב פדיון הבן חל ביום ה-30 עצמו רק לאחריו, וממילא הוא הכריע להלכה שאם מת הבן ביום ה-30, ועדיין לא נתן האב את דמי פדיונו לכהן, אז הוא לא צריך לתת לכהן מספק. אבל אם כבר האב נתן, לא יחזור ויתלם מהכהן, שכן בספק ממון הולכים אחרי המוחזק, והמוציא מחברו עליו הראיה. רבשי מחלק בין 30 יום שנאמרו בפדיון הבן לבין 30 יום שנאמרו בדין הוילות. אמר רבשי הכל מודים לעניין חיוב הוילות האב על מיטת בנו, שיום 30 הוא כיום שלפניו, וכשם שימת לפני היום ה-30 ללידתו אינו מתאבל עליו משום שהוא נפל, הוא הדין באמת ביום ה-30 עצמו. ואפילו רבי עקיבא הסובר שלעניין פדיון ספק הוא האם נחשב יום ה-30 כיום שלפניו או כיום שאחריו, מודה הוא לעניין הוילות שהוא כיום שלפניו, שהרי גם לשיטתו יש ספק בדבר. ואמר שמואל הלכה כדברי המיקל באבל. בכל ספק בדיני הוילות יש להכריע לכולה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה, הגענו למשנה השנייה בדף ממתת עמוד א'. המשנה דנה בדין בחור שאינו יודע אם נפדה או לא. אומרת המשנה השנייה בדף ממתת עמוד א', מת האב בתוך 30 יום ללידת בנו הבכור, בחור זה בחזקת שלא נפדה, שכן אין דרך בני אדם לפדות את בנם קודם זמן החיוב שהוא לאחר 30 יום, והרי הוא חייב לפדות את עצמו כשיגדיל עד שיביא ראיה שנפדה על ידי אביו. ולמרות שאין מוציאים ממון על פי חזקה דמעיקרה, שמעמידים דבר על חזקתו ותולים שלא השתנה ממצבו הקודם, חזקה זו עדיפה משום שהיא מסברה שמן הסתם נהג האב כרוב בני אדם שאינם פודים בתוך הזמן. ואף שאין הולכים בממון אחר הרוב, חזקה זו עדיפה מרוב, שכן הנהגת הרוב שלא לפרוע תוך הזמן מגלה שכך הוא טבע בני אדם. ממשיכה המשנה ואומרת, ומת האב לאחר 30 יום ללידת בנו הבן בחזקת שנפדה. ואין הכהן יכול לתבוע ממנו את דמי פדיונו, שכן מאחר שהוא מוחזק בממונו על הכהן להביא ראיה שעדיין לא נפדה. והבן פטור מלפדות את עצמו עד שיאמרו לו שאמר אביו בשעת מיטתו שעדיין לא נפדה. אומר רש"י מהלשון עד שיאמרו, משמע שאין צורך בעידות גמורה, משום שאפילו שמת האב לאחר 30, החזקה שנפדה אינה חזקה גמורה, שכן על פי רוב אין אדם פורע את חובו מיד בהגיע זמן הפיראון בדווקא. לכן די באמירה באלמה שאין לה תורת עידות כדי להוציא מידי חזקה זו. והוסיף הבניין ציון, שאף שעדיין הוא ספק, מכל מקום הוא חייב, שכן דווקא בספק חיוב אין מוציאים ממון, אבל כאן החיוב הוא ודאי, והפיראון הוא בספק. וכל המודה בחיוב אלא שטוען איני יודע אם פרעתיך, חייב. מביאה המשנה מחלוקת בדין קדימה בפדיון. הוא לפדות בחור שלא פדאו אביו שמוטל עליו לבדות את עצמו ונולד לו בן בחור. וגם את בנו מוטל עליו לבדות, הוא קודם לבנו ועליו לבדות את עצמו תחילה. כך ידע התנא קמא. וצריך לומר שמדובר באופן שהכהן אינו מסכים לקבל את דמי הפדיון במתנה על מנת להחזיר, שאם לא כן, בידו של האב לבדות תחילה את עצמו במתנה על מנת להחזיר, ואחר כך לחזור ולבדות באותם דמים את בנו. אבל אומרת המשנה, רבי יהודה אומר חיוב פדיון בנו קודמו, קודם לפדיון עצמו, שכן מצוותו של האב הייתה מתחילתה מוטלת על אביו, ואילו מצוות בנו מוטלת עליו. בדברי רבי יהודה ואופן מחלוקת זו התבהרו בגמרא. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף ממתת עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. ויהיה הגמרא מחלוקת המוראים בפדיון קודם זמנו. איתמר, נאמר בבית המדרש, הפודה את בנו בתוך 30 יום ללידתו קודם זמן חיוב פדיונו. רב אמר בנו פדוי, ושמואל אמר אין בנו פדוי. מפרשת הגמרא את מחלוקת האמוראים הזו, דקולה אלמא לדעת הכל, בין לרב ובין לשמואל, אם נותן האב את כסף הפדיון על מנת שיהיה בנו פדוי מעכשיו, אין בנו פדוי, שהרי עדיין לא הגיע זמן חיובו, והכסף שניתן לכהן אינו אלא מתנה. ואם נתן על מנת שיחול הפדיון לאחר 30 יום ועדיין יטענו למעות, ישנם למעות הללו ביד הכהן כעבור 30 יום, ודאי יהיה בנו פדוי לאחר 30 יום. ואף שעתיין הבן ראוי לפדיון, אין זה כמקנה דבר שלא בא לעולם, שכן הבן בעולם, אלא שהוא מחוסר זמן פדיון, והזמן מגיע מאליו. כך מסביר המשנה למלך. כי פליגי, מתי נחלקו רב ושמואל באופן שנתן את המעות על מנת שיחול הפדיון לאחר 30 יום, ועד שהגיע זמן הפדיון כבר נתעקלו המעות, קלו המעות וכבר אינם ביד הכהן. רב אמר אף שהמעות אינם בעין בנו פדוי, מידה דהווה הקידושי אישה, כמו שמצינו בקידושי אישה שהם חלים באופן דומה, שהרי התם שם בנותן מעות לאישה ואמר לה, התקדשי לי לאחר 30 יום, לאו אף על גבדה נתעקלו המעות אבי קידושי, וכי לא יחולו הקידושין אפילו שבזמן שהם צריכים לחול כבר הוציאה את המעות ואינן ברשותה? הכנה מלא שנה, וגם כאן בפדיון הבן אין דינו שונה מדין קידושין, שאפילו שכשהגיע זמן הפדיון המעות אינן ברשות הכהן, מכל מקום הבן פדוי. ושמואל אמר לך, שמואל יוכל לתרץ ולומר לך, אינו דומה דין פדיון הבן בתוך 30 לדין קידושין לאחר 30 יום. שכן התם שם בקידושין בידו של המקדש לקדשה כבר מעכשיו בשעת נתינת המעות לידה, ועל כן הם חלים גם לאחר שיתקלו המעות. אבל אחר כאן בפדיון הבן, הרי אין בידו לבדותו מעכשיו בתוך 30 יום. ועל כן אם קלו המעות כשהגיע יום ה-30, אין הבן פדוי. והמערית אל גזי מפרשים את סברת שמואל שהכלל הוא בכל קניין כסף לאחר זמן, שאם אין המעשה יכול לחול מיד, צריך שיהיו המעות בעין בשעת חלות הקניין. ודווקא כשבידו להקנות מיד חל הקניין לאחר זמן, אפילו כשאין המעות בעין. מכריעה הגמרא במחלוקת הזו, ואף על גב דקיימלן דקול איכה דפליגי רב ושמואל, הלכתה כרב באיסורי וכשמואל בדיני, אף על פי שכלל הוא בידינו שבכל מקום שנחלקו רב ושמואל, הלכה כרב באיסור ואתר והלכה כשמואל בדיני ממון, מכל מקום, אחה, כאן בפדיון הבן, אף שהוא חיוב מצווה שדינו כאיסור ואתר, הלכת הקוותי די שמואל, הלכה כמו שמואל שמתעקלו המעות בתוך 30 יום, אין הבן פדוי. ויהיה הגמרא ראיה מדברי המשנה לאל לדברי רב. תנן שנינו במשנה לאל בדף ממתת עמוד א', מת הבן בתוך 30 יום, אף על פי שכבר נתן האב 5 סלעים לכהן קודם לכן, יחזיר לו הכהן לאב 5 סלעים. מדייק את הגמרא משמע מלשון המשנה, טעם, מה הטעם שעליו להחזיר הוא רק משום דמת הבן בתוך 30? הלא מת, אבל אם לא מת הבן, בנו פדוי. מכאן שעל ידי הנתינה בתוך 30, חל הפדיון לאחר 30. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, אחא במאי עסקינן, דיתענו למעות. המשנה עוסקת באופן שהמעות ישנם ביד הכהן לאחר 30. באופן זה גם שמואל מודה שהפדיון חל לאחר 30, כמבואר לאל בדף ממתת עמוד א'. מביאה הגמרא ראיה אחרת ממשנתנו לדברי רב. תשמע בו ושמע ראיה לדברי רב, ממה ששנינו לאל במשנה בדף ממתת עמוד א'. מת האב בתוך 30, הרי הבן בחזקת שלא נפדע, עד שיביא ראיה שנפדע, הרי שאם פדע האב בתוך 30, הבן פדוי. גם את הראיה הזו דוחה הגמרא ואומרת, אתם נמי, גם שם מדובר באופן. דיתענו למעות בעיניו, המעות נמצאות בעין גם לאחר 30 יום, ובזה גם שמואל מודה שהבן פדוי. ורב יהודה הכריע להלכה כדברי שמואל, תני תנא קמיה דרב יהודה שנה אחד החכמים ברייתא לפני רב יהודה, נאמר בברייתא, פודה את בנו בתוך 30 יום, בנו פדוי. אמר לי, אומר לו רב יהודה, הרי שמואל אמר, אין בנו פדוי, ואת אמרת, אז איך אתה שונה בברייתא בנו פדוי? ואף על גב דקיימלן, למרות שכלל בידינו שהלכה כרב באיסורי, הלכה כדברי רב באיסור ואתר, והלכה כדברי שמואל בדיני ממונות, מכל מקום, אחא כאן בפדיון הבן, הלכת הקוותי דשמואל, הלכה היא כמו שמואל. יש לתמוע מיני לו לרב יהודה שיש לשבש את הברייתא מפני דברי שמואל. הרי לשיטת רב מיושבים דברי הברייתא. פרש הראש שכיוון שהברייתא לא פרשה את דבריה אם היא מדברת באומר מעכשיו ובאומר לאחר 30. על כן אמר רב יהודה לאמורה ששנה את הברייתא שמאחר שלדברי שמואל לעולם אין הבן פדוי. ואף לדברי רב אין הבן פדוי אלא רק באומר לאחר 30. אם כן עדיף לשנות בה בברייתא אין בנו פדוי כדי שיתיישבו דבריה לכל השיטות. לדברי רב באומר מעכשיו ולדברי שמואל גם באומר לאחר 30 אין הבן פדוי אם ניתקלו המאות. שנינו במשנה הוא לפדות ובנו לפדות הוא קודם לבנו. רבי יהודה חולק ואומר בנו קודמו שמצוותו על אביו ומצוות בנו עליו. כך גם אומרת הגמרא שנינו בברייתא. תנו רבנן שנינו בברייתא הוא לפדות בחור שלא נפדה על ידי אביו ומוטל עליו לפדות את עצמו. וגם את בנו הבכור מוטל עליו לפדות פדיונו. הוא שלו קודם לפדיון בנו. רבי יהודה אומר חיוב פדיון בנו קודמו לפדיון עצמו משום שמצוותו של האב הבכור הייתה מתחילתה מוטלת על אביו, ואילו מצוות בנו מוטלת עליו. מפרשת הגמרא את מחלוקת התנאים הזו. אמר רבי ירמיה, הכל מודים, בין רבי יהודה ובין חכמים מודים, איך הדלקה במקום שאין לו אלא חמש סלעים בלבד, הוא קודם לבנו ופודה את עצמו. מה הייתה, מה הוא טעם הדבר? משום דקיום מצווה דידי עדיף. קיום המצווה שלו עדיף וקודם למצוות פדיון בנו המוטלת עליו. פליגי, מתי המחלוקת? איך הדעיקה חמש משועבדות, איפה שיש קרקעות בשווי חמש סלעים שהיו של אביו, שנעשו משועבדות לחוב פדיונו שהתחייב בו אביו ואחר כך מחרן לאחרים. ויש לו עוד חמש סלעים בני חורין שהם עדיין שלו. רבי יהודה סבר מלווה הכתובה בתורה חוב שהתורה מחייבת אותו כגון חוב פדיון הבן ככתובה בשטר דמיה. הרי כמלווה בשטר שהבעל חוב גובה אותו אף מקרקעות שבידי הלקוחות. ולכן את חוב הפדיון דידי אזיל וטריף ממשבדי. את חוב הפדיון שלו הולך הכהן וטורף מהקרקעות שבידי הלקוחות. ולמרות שמבואר לקמן בדפנונה לפעמוד א' שאין פודים בקרקעות מכל מקום, ימכרו את הקרקעות וייתן לכהן את דמיהם. שהרי כבר השתעבדו הקרקעות לכהן משום שהתחייב אביו בפדיונו לפני שמחרן. ולכך כיוון רבי יהודה בדבריו שמצוותו על אביו ומצוות בנו עליו, שיכול הכהן לגבות את חוב פדיונו מן המשועבדים, משום שמצוותו מוטלת על אביו יותר, וכבר השתעבדו נכסי האב לחוב הזה. ובהני, בהילו חמש הסלעים שהם בני חורין ועדיין הם ברשותו, פריק ללברי. יבדה את בנו ועליו לעשות דווקא כסדר הזה, משום שאם יבדה את עצמו בסלעים של הבני חורין, שוב לא יוכל הכהן לבדות ולגבות את חוב פדיון בנו מהקרקעות המשועבדות, משום שקדמה מחירתם ללידת הבן ולא השתעבדו מעולם לחוב פדיונו. שכן השיעבוד חל רק על קרקעות שהיו ביד המתחייב בשעה שחל החוב. ואילו רבנן סברי, חכמים סוברים, שמלווה הכתובה בתורה כגון פדיון הבן, לאו ככתובה בשטר דמיה. זה לא נחשב מלווה בשטר. ואינה אלא כמלווה על פה שאינו גובה מן הלקוחות. ואף את פדיון האב אין הכהן יכול לגבות מן הלקוחות, ומאחר שאין בידו אלא חמישה סלעים בני חורין, אילכך לכן קיום מצווה דידי, קיום המצווה שלו עדיף, והוא קודם למצוות פדיון בנו. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה, הגענו למשנה בדף ממתת עמוד ב'. נאמר בתורה בספר במדבר פרק חי פסוק ט' זין, ופדויו מבין חודש תבדה בערכך כסף חמשת שקלים בשקל הקודש 20 גרה הוא. המאות הנקראות בתורה שקלים נקראו בלשון המשנה סלעים. הנידון במשנה שלפנינו, לברר את ערך הכסף המופיע בתורה, לפי המטבעות שהיו קיימים בזמן המשנה, שהרי הוסיפו חזל על השקל שהיה בימי משה, וקבעו אותו לפי השקל הצורי. אומרת המשנה בדף ממתת עמוד ב', חמש סלעים של פדיון הבן לאחר שהוסיפו חזל על המטבע של משה, ערכם נקבע במנה צורי, לפי ערך מנה של מדינת צור, שהיה ערכו שווה לערך 25 סלעים. רש"י לקמן בדפנון עמוד ב' מבאר ששקל הוא סלע צורי שיש בו ארבעה דינרי כסף. במסכת קידושין בדף י' א' עמוד ב' מבאר רש"י שסלע הוא אחד מ-25 במנה, ונמצא שבכל מנה יש 100 דינרים, והיינו שערך כל מטבע קטן נקבע ביחס לחלקו במנה צורי. והרמב״ם בפירוש המשניות, וכן בהלכות אישות פרק י' הלכה ח', וכן בהלכות טוען ונטען פרק ג' הלכה ב', נוקט שמנה צורי הוא מטבע עשוי מכסף טהור בלי תערובת סיגים, ושוויו היה כפול 8 ממטבע מקביל לעשוי מכסף מדינה שהיה יוצא בירושלים, והכסף בו היה רק שמינית ממנו. ומפרש הרמב״ם שכוונת המשנה לברר את משקל הכסף של תשלומי התורה, ושקל אינו שם של מטבע אלא משקל מסוים של כסף, ובכל יחידה צריך שיהיה כסף צרוף במשקל זה. התפארת ישראל כותב שמנה המוזכר כאן אינו שם מטבע ששוויו ומשקלו כנגד 100 דינר, אלא כוונת המשנה לומר שמונין את הסלעים באופן מניין המטבעות בצור, ושקל של תורה שוויו כסלע של צור. הביאה המשנה תשלומים נוספים שנקבעו לפי ערך המטבעות שבמדינת צור. 30 שקלים של עבד, אם נגח שורו של אדם את עבדו של חברו, חייבה התורה את בעל השור לשלם לבעל העבד סכום קבוע של 30 שקלים. כאמור בספר שמות פרק חפה לפסוק למדבט, אם עבד יגח השור או אמה, כסף 30 שקלים ייתן לאדוניו. 50 שקלים של אונס ושל מפתה נערה בתולה שחייב ליתן להביאה, כנס של 50 שקלים. כאמור בספר דברים פרק חב ב' פסוק חב ת' ונתן האיש השוכב עם הלהביאה נערה 50 כסף. ו-100 שקלים של מוציא שם רע, הנושא אישה וטוען שלא מצא לה בתולים. אם יתברר שהיו לה בתולים וטענתו היא הוצאת שם רע, חייב לשלם להביאה כנס של 100 שקלים. כאמור בספר דברים פרק חב ב' פסוק י' ת' ואנשו אותו 100 כסף ונתנו להביאה נערה כי הוציא שם רע על בתולת ישראל. כל התשלומים הללו שהוזכרו בתורה, אף אילו שלא נאמר בהם שקל, אלא נאמר בהם כסף, כולם נקבעו בשקל הקודש, ששיעורו כשיעור סלע שהוא אחד מ-25 במנה צורי. אבל התשלומים שסכומם נקבע על ידי חכמים מחשבים אותם לפי כסף מדינה ששיעורו שמינית מכסף צורי. ואף שמצינו בתורה עוד דברים ששיעורם נקבע לפי ערך שקל, כגון אשם מעילות, וכן לגבי פדיון ערכין ושדה אחוזה ושדה מקנה, לא הוצריכה משנה להזכיר את דינם, כיוון שבהם פירש הכתוב, שהרי באשם נאמר בשקל הקודש, ובערך היא נאמר, וכל ערכך יהיה בשקל הקודש. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל, חמש סלעים של בן. ורשי מפרש ששקל הקודש יש בו 20 מאות, ואין אותן מאות של מנה צורי, היינו כדעת רבה, לקמן בדפנון עמוד א', ששקלים שבתורה, הן סלע שמכיל 20 גרד, היינו 20 מאות צוריות, ואינם כסלע של צור, שלאחר ההוספה של משה מכיל 24 מאות צוריות. אבל בהמשך כותב רשי כמסקנת הגמרא שיש בסלע 4 זוזים והזוז במשקל זהוב. מסיים את המשנה ואומרת וכולן נבדים כל הנבדים כגון בחור אדם והקדשות פודים אותם בין במטבעות של כסף ובין בשווה כסף שאין צורך לתת כנגדם דווקא מטבעות כסף אלא כל דבר ששוויו כמותם חוץ משקלים מצוות נתינת מחצית השקל בכל שנה אי אפשר לקיימה בנתינת שווה כסף אלא רק במטבע של חצי שקל. זו המשנה שלנו בדף ממתת עמוד ב', וכאן אנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף ממחת במסכת בחורות, לא לפני שנציג בפניכם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, אם ילדה אשתו בית זכרים ומת האב תוך 30 יום, האם חייבים הבנים בחמישה סלעים? שאלה שנייה לרווסי, מדוע האחים שחלקו ביחס למחצה נחשבים כלקוחות וביחס למחצה נחשבים כיורשים? שאלה שלישית לרב פאפה, האם מלווה על פה גובה מהיורשים ומהלקוחות? שאלה רביעית, מדוע כשנתנו בית האבות לכהן אחד ומת אחד הבנים, אין יכול הבן לומר לכל אחד מהאבות שלך החי ולחברך אני חייב? שאלה חמישית, האם כותבים הרשאה על מטלטלין? והשאלה האחרונה, מדוע התנה של משנתנו לא שנה את האופן שמופיע בברייתא? שתי נשים של שני אנשים שלא ביחרו, שאם ילדו בית זכרים ונקבה, אין כאן לכהן כלום. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי ראש חודש סיוון תשע"ט, א' בסיוון תשע"ט, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף מ"ח במסכת בכורות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי ב' בסיוון תשע"ט, ונלמד את דף מ"ט במסכת בכורות. לי קוראים בנימין מילצקי ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, חודש טוב ומבורך. על החודש בו נאמר בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. שיהיה החודש הזה מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מי נותן התורה, חלכם לא ראיתה חי וראי. הכל טוב ולהתראות. חודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.